ויקח קורח, אדם לא לוקח מאומה לעצמו. להגיד את האמת, אני קצת כתבתי כותרת פחות נכבדה. אדם לא לוקח שום דבר לעצמו. אבל איתן שעוזר לי כל כך יפה, בצדק כתב, אין אדם לוקח מאומה לעצמו. אז אמרתי לו, אתה צודק, אבל תדע לך שמאומה אדם כן יכול לקחת לעצמו. אין אדם לוקח מאומה לעצמו, מאומה אדם יכול לעשות לעצמו, והרבה עושים את זה בהצלחה יתרה. אבל אנחנו עכשיו בסוגיה שאין אדם לוקח דבר לעצמו, וקודם כל אני צריך להקדים חובה נעימה שכמעט כל דבר שאני אגיד עכשיו הולך על לפי דברים שאני כבר שנים שומע מהרב אלימלך בידרמן, קורא בבאר הפרשה שהרב מוציא כל שבוע על פרשת השבוע, ממש מומלץ לקנות את זה או לחתום על זה, זה עולה 3 שקל לכל שבוע, אפשר לקבל את זה בדואר. ולמעשה אני עכשיו מתחיל מהשלמה, משהו ששכחתי פשוט בשידור הקודם, דיברנו כבר על קורח, דיברנו על הצד השני, מה שהערוץ שיש לי, ערוץ השמע של הצד השני, שהצדקתי אותו על ידי מה שכתוב, שכוח לקח צד אחד, מי שלוקח צד אחד לא רואה את הצד השני, שני צד בגימטריה זה פיקח, על זה רש"י אומר כוח שפיקח היה, הוא היה פיקח, היו לו שני צדדים, אבל הוא עזב את הצד אחד, ועל זה נאמר שכשלוקחים 4 פעמים, גם רובן וגם שמעון, כל אחד מבין את שני הצדדים, אז בגימטריה זה שלום. והרעיון שלנו כל הזמן זה לשמוע את הצד השני. אבל איך פספסתי את זה שויקח קורח, זועק על זה הרב בידרמן, מה היה הטעות הגדולה של קורח? הוא חשב שהוא ייקח לעצמו, הוא רצה לקחת את הכהונה לעצמו. אין אדם נוגע בשל חברו, אף אחד לא יכול לקחת שום דבר לעצמו, אין דבר כזה. זאת הייתה הטעות הגדולה של קורח, אדם לא יכול לקחת לעצמו. ואולי נתחיל בסיפור שגם כן מהרב בידרמן, במוצאי שבת אנחנו מזמרים, המבדיל בין קודש לחול, חטאינו הוא ימחול, זרענו ושלומנו ירבה כחול, וכולי, וכחול, כוכבים בלילה. אבל יש ששרים, לא זרענו ושלומנו, אלא זרענו וחספינו, וכבר התרגזו עליי, מה אתה שר זרענו וחספינו, עכשיו אנחנו במוצאי שבת, זמן של התעלות, אתה חושב על כסף? זרענו ושלומנו ירבה כחול. באמת קושיה, למה אומרים, וכספנו, אז על דרך הבדיחוסה היו אומרים, זה היה לפני, אני לא זוכר כבר, 2-3 שנים, כשיצאו השטרות הכחולים החדשים של 200 שקל, אז אמרו, זרענו וכספנו ירבה כחול, שירבה זה שיהיה כחול, הרבה כחולים. אבל יותר ברצינות מסביר הרב בידרמן, מה העומק של זרענו וכספנו ירבה כחול. מעשה בשני חברים, שני חברים שלמדו ביחד בישיבה, והנה שני מתחתנים, האחד זוכה שברוך השם יש לו 18 ילדים, ולילדים שלו כן ירבו, לכל אחד יש בין 15 ל-18 ילדים, וגם לילדים שלו כל אחד, וכן הלאה וכן הלאה, ממש לתפארת, צבא גדול, והשני, עד שנולד לו הבן הראשון, אחר כך עוד כמה שנים נולדה הבת, וגם אצלהם כל אחד הולך בדרך אבות, וגם לזה שניים, לזה שניים, וכך הלאה. וכששניהם מגיעים לגיל מבוגר ביותר, לאחד יש כ-3,000 צאצאים, ולאחד יש 20, משהו כזה. יעלה על הדעת שזה, שיש לו רק 20, יגיד, ההוא עם ה-3,000 הוא לקח לי, לא יש הרבה כי הוא לקח לי, מה הקשר? כל אחד מבין שאין אדם נוגע בשלו, מה זה קשור בכלל? כל אחד מבין. ולכן אנחנו שרים, זרענו וכספנו ירבה כחול. כמו שאתה מבין שבזרענו, מספר הצאצאים, הוא לא לקח לך, תבין שגם בכסף הוא לא לקח לך. אם הוא מולטי מיליונר ואתה דלפון, זה לא בגלל שהוא לקח לך, אין קשר ביניכם. הוא זה הוא, מה שהקדוש הוא נותן לו, זה מה שיש לו, ומה שיש לך זה מה שיש לך. הוא גם סיפר מעשה שני משולחים, שהיו צריכים לחתן את בנותיהם, ויצאו לארצות הברית. כמנהג המקום, לוקחים דרייבר, נהג, הנהג מסיע אותם מגביר לגביר, מבית כנסת לבית כנסת, הוא כבר מכיר, וכל אחד הם נכנסים, וכל אחד מתאר את מצבו, מה שנותנים לו נותנים לו, וזהו. והנה, אחד האברכים היה אברך עדין, בעל מידות, וכדי לחסוך בהוצאות, לוקחים שניים ביחד את הדרייבר. השני, בריון, אולי עם הסיפור הקודם שדיברנו, אדם אלים, אדם שאי אפשר בכלל לדבר איתו, הוא מבין רק שהכל מגיע לעצמו. אומר לו ישר, השני, תשמע, כל מקום שאנחנו באים, בית כנסת, קודם כל אני נכנס, עושה סיבוב, אחרי שאני יוצא, אתה יכול להיכנס. לא היה לזה שום הצדקה, חוצפה גדולה, אבל הוא החליט שמלוותר, כמו שאמרנו, לא מפסידים מלוותר, לא מפסידים מלוותר. מה, תתחיל לריב איתו עכשיו, מחלוקת זה גם דבר לא טוב. אז כך היה, כל מקום שמגיעים, הראשון נכנס, גומר את הסיבוב, ואז השני יוצא, כמה שני, כבר לאנשים אין את הכוח, עוד פעם ועוד פעם, נותנים פחות, זה הטבע. מגיעים למקום אחד, והנה הראשון נכנס, ויוצא. נכנס השני, ו... אומר מה שיש לו, מגיע לכל אחד, מגיע לזה בן אדם, הבן אדם מוציא צ'ק, וכותב שם סכום עתק, נדמה לי של $1,800 זה היה, אני כבר לא זוכר, שבכלל לא שייך לקבל בכזה סיבוב בבית כנסת. חוזר, ומספר לנהג מה שהוא קיבל. הנהג קצת הכיר את הבני אדם שם, והוא ראה לפי החתימה מהבן אדם. אז אחר כך הוא צלצל לאותו בן אדם שנתן את הצ'ק הגדול, ואמר לו, תשמע, מה קורה כאן? אני מכיר אותך, אתה בדרך כלל לא נותן כאלה סכומים, אני גם יודע שאתה לא כזה גביר גדול. מותר לי לשאול מה קרה כאן? הוא אומר, כן, פשוט מאוד. אני עשיתי איזושהי עסקה, עמדתי לפני עסקה, והעסקה הזאת הייתה מאוד מאוד קלויה בסייעתא דשמיא. אז אני אמרתי ישר שמה שאני מרוויח מהעסקה, 10% אני נותן לעני הראשון שמגיע. אז גמרתי את העסקה, הרווח הצפוי מזה היה פי 10, $18,000, אז נתתי לו $1,800 עשירית מזה. אומר לו הנהג, אבל אמרת שאתה תיתן לעני הראשון, אז למה לא נתת לעני הראשון? הוא אומר לו, איזה אני ראשון? לא היה כאן שום אני ראשון. אני יודע, אני ראיתי, הייתי שם, נכנס קודם אחד, אחר כך נכנס השני. מה מסתבר בסוף? כשנכנס הראשון, אותו אדם יצא בדיוק לשירותים, ואז כשהוא יצא, אז נכנס השני, הוא היה אני הראשון. זאת אומרת, אם הוא לא היה מתנהג בצורה כזאת, מסתבר שהוא היה מקבל חצי מזה, שניהם ביחד, כל אחד חצי או משהו כזה, או שהיה לו סיכוי לקבל את הכל, ובהתנהגות שלו הוא גרם לכך שמי שהיה צריך באמת לקבל את ה-1,800 דולר האלה, הוא זה שקיבל אותם. אדם לא נוגע בשביל חברו. אם זה מגיע להוא, אתה לא תיגע בזה. גם אנחנו רואים כאן את הכוח הגדול של לוותר. מלוותר לא מפסידים. כבר דיברנו על זה, אני חושב. ונכון ש... מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, אז מבין שזה הקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה, אתה מוותר, אז הוא מוותר לך, זה דרכו של עולם, אבל מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, מה כאן ההיגיון? אז רבותיי, לא יודע מה ההיגיון, מה לא ההיגיון, אבל זה עובד גם אם אתה לא מאמין, גם אם אתה לא מאמין, תוותר, זה עובד. שלא לדבר על זה ש... אתה חוסך לך הרבה מחלוקות והרבה צרות, על המחלוקות והדאגות והמריבות, כל כך מפגות לנו לחיים, שאפילו אם בלי עשיית הדשמיים, סתם בהיגיון רגיל, בהיגיון רגיל, אם אתה מוותר, אתה מונע את המחלוקות האלה והרווחת. ואם אף אחד לא לוקח מחברו, אז יש כאן עוד נקודה, אתה חוסך לך את הקנאה, קנאה זה דבר איום ונורא. לפעמים אדם מקנה בחברו, והוא אפילו לא יודע, יש לו את הכל, אבל לחבר שלו יש במשהו אחד קצת יותר, והוא כבר מקנה בו, וזה אוכל אותו, והוא מתנהג בצורה שהוא אפילו לא מבין למה. אם אתה מבין שכל אחד מקבל מה שיש לו, אז אין לך מה לקנה לו שני. יש לו כי הוא קיבל את זה, ולך יש, אתה קיבלת את זה, מה אתה מקנה בו? ואולי אם אנחנו כבר בכיוון הזה, אז נזכיר עוד איזה סם חיים משובח. מדברים תמיד על המשל של הכלב שזורקים עליו אבנים. הכלב זורקים עליו אבנים, מה הוא עושה? הוא מתחיל להילחם באבנים, כי הוא רואה שהאבנים האלה פוגעות בו. כלב, כלב, מה אתה נלחם באבנים? אתה לא רואה שבן אדם זורק עליך. האבנים האלה זה רק שליח של הבן אדם. מה אתה רוצה מהם? תראה מה האדם רוצה ממך, תטפל בעניין הזה. זה טוב למוטב, אבל מה אתה... זה גם היה הסתכלות כזאת, הייתה בתקופה הזאת עוזרת לנו הרבה הרבה מאוד לראות ש... כל האבנים שאנחנו עכשיו מקבלים, קורונה והצרות והכל עזה וזה, זה הכל מישהו שולח לנו, תראו מה זה ששולח רוצה, אבל זה מה שאנחנו כרגע לא מדברים על זה. אם אדם מבין, תראו מה הוא מרוויח. בא פלוני, נותן לך פתאום באמצע רחוב סתירה. איזה ביזיון, כמה אתה כועס עליו. אתה אוכל את עצמך, אתה שונא אותו, הרס לך כבר את כל החיים, יש לך שנאה לבן אדם, אתה לא מסוגל להתגבר על זה, נורא והיום, אתה אכול לגמרי. רק רגע, בוא תחשוב קצת. אין אדם יכול לפגוע בחברו, אם לא גזרו על זה משמיים. זה ברור. כל פגיעה שבאדם, זה גזרה משמיים. מי השליח? זה עוד עניין, בשמיים כבר בוחרים מי השליח. אז להגיד, בגלל שהוא השליח של הקדוש ברוך הוא לפגוע בי, לי היה חשבון שאני צריך לקבל סתירה באמצע רחוב. אז הוא רק עשה את השליחות הזה, אז הוא לא פושע, לא, אי אפשר להגיד את זה, הוא יכול להיות וקרוב ודאי שהוא פושע, אבל הוא, זה הבעיה של הקדוש ברוך הוא לטפל בו, אתה לא צריך לטפל בו. אתה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא שלח לך את זה, ולשאול את עצמך, למה הוא שלח לי? אני צריך לתקן את עצמי כלפי הקדוש ברוך הוא. מה אכפת לי מה שהוא עשה? זה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כבר התאבע על זה לדין. אם אתה מתייחס לעניינים ככה, אתה יכול לחסוך לעצמך הרבה 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 תרדות בחיים, כי כמעט כל דבר שאתה גורר, שפלוני עשה לי וזה עשה לי וזה, נכון, הוא עשה לך, אבל בעצם זה הקדוש ברוך הוא עשה לך, אז מה אתה מדבר, מה לך ולא? מה אתה מתערב בעניינים בינו לבין הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא כבר ישפוט אותו, אם הוא כן היה בסדר, הוא לא היה בסדר, מה אכפת לך? אתה תדאג לעצמך, אתה צריך לדאוג את עצמך. דרך אגב, עוד מחשבה שהייתה לי עכשיו, עלה לי לראש, כמה בן אדם צריך לדאוג לעצמו. לפעמים, בן אדם נוסע, ומישהו עוקף אותו בצורה פראית, ממש נורא והיום, הוא ברור לגמרי שלא בסדר, הוא גם מסכן אותו, אז הוא בא וצועק לו, חמור, משהו כזה. מה הרווחת? אתה רק הרגזת אותו, עכשיו הוא יכול להיות שהוא עוד בכוונה ינסה לפגוע בך ותהיה תאונת דרכים, מי יודע מה? זה התפקיד שלך לחנך אותו? מה אתה רוצה? תחנך את עצמך. עכשיו יש לך הזדמנות לעבוד על המידות שלך. הטבע אומר לך, תצעק לו חמור, תתגבר על הטבע. כשמתגברים על הטבע, דיברנו כבר כמה אפשר להרוויח, מתגברים על הטבע, סיפור על המלחץ יצחק. אם אתה מתגבר על הטבע, כמה אפשר להרוויח? אז זה הזדמנות שלך עכשיו להרוויח, מה אתה דואג לו? תהיה אגואיסט, תדאג לעצמך, אל תבוא לתחנך אותו. ממילא מה שתגיד לו, הוא לא ישמע, ורק יביא תקלות. אבל גם, מה אתה דואג? תחנך את עצמך, אל תחנך את עצמו. לפעמים אדם צריך להיות כאילו אגואיסט, לדאוג לחינוך של עצמו. אף על פי שזו התעלות מאוד מאוד גדולה, אגואיסטיות אנחנו תופסים בדרך כלל כמשהו רע. לגבי הנקודה הזאת, שבן אדם עושה משהו לחברו, זה לא התפקיד שלנו לדון אותו. זה הולך גם לדברים טובים וגם לדברים רעים. אני זוכר לפני שנים, שנים היה סיפור שהיה מאוד מפורסם. היה יהודי שהיה גר איפשהו בכניסה לירושלים, והיה לו בוטקה כזאת במחנה יהודה, בשוק מחנה יהודה. יום יום הוא היה מתפלל בסיקין, קם מוקדם, עומד בתור יוצא, עומד בתור לאוטובוס, היה אוטובוס שהיה מגיע בשעה קבועה, היה מגיע לחנות שלו, פותח אותו, והכל הלך ככה שנים שנים. יום אחד, הכל כרגיל, מגיע נהג האוטובוס, וסוגר לו את הדלת על הפנים, איכשהו מתחיל להיכנס, סוגר לו את הדלת. תאמרו, היה צופוף, כמעט לא היו אנשים באוטובוס. והנהג החוצפן הזה סוגר לו את הדלת בפנים, כל יום הוא נוסע. איזה כעס צריך להיות על דבר כזה? טוב, לא היה לו ברירה, אז הוא חיכה בין אוטובוס לאוטובוס, יש איזה 20 דקות, חצי שעה, חיכה את הזמן הזה, ונסע, יפתח באיחור את הבודקה שלו. בדרך הוא שומע פיצוץ אדיר, וכשהוא מגיע למחנה יהודה, מתברר שזה היה הפיצוץ המפורסם במחנה יהודה, היו שם הרבה הרבה הרוגים, והמרכז היה על יד הבודקה שלו, אם הוא היה שם, בוודאי שהוא לא היה חי. זאת אומרת, עכשיו מסתבר שהקדוש ברוך הוא הכניס לאותו נהג בראש לסגור את הדלת. עכשיו אם הנהג הזה ישפט על זה לרעה, לטובה, מאוד יכול להיות, יש גם דברים כאלה שלפעמים מכריחים את הבן אדם, אפילו שאין לו כאן שום רצון לעשות משהו רע, לסגור דלת בפני בן אדם, בן אדם מבוגר, ודאי לא מצווה גדולה, אבל יכול להיות שבשמיים איכשהו שיבשו לו את הדעת בצורה כזאת שיעשה את זה כדי להציל את אותו בן אדם. אז יכול להיות שאפילו קרוב לוודאי צריך לבוא ולהגיד לבן אדם הזה תודה. שיגיד לו תודה כי הצלת לי את החיים. עכשיו, איך בשמיים ישפטו אותו לטוב, לרע, מה זה עניין שלך? אבל הוא הציל לך את החיים. דרך אגב, כל הנושא הזה של לומר תודה, זה גם נושא שזה יותר הרב שלום ארוש עובד על זה. כתב ספר מיוחד לגבי להגיד תודה, שהמוטו של הספר הזה זה שלקבל את הכל באהבה, ובן אדם שאומר לקדוש ברוך הוא תודה, אפילו כשיש לו משהו שנשמע מאוד מאוד גרוע, אבל כשאתה אומר תודה, אז עצם זה שאמרת תודה, זה כבר מקרב את הישועה. אם אמרת תודה, אז אתה מבין שזה הכל מהקדוש ברוך הוא, ואם זה הכל מהקדוש ברוך הוא, כל דוד רחמנה לטו אביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. אז אם אתה מבין ואתה אומר תודה, כי הוא עשה לך את זה, סימן שזה מה שצריך להיות לך. אז אם כך, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. וזה באמת סגולה נפלאה להינצל מבעיות, כשאתה בא ואומר, קשה לך, אחד אין לו ילדים, תודה רבה לקדוש ברוך הוא שאין לי ילדים, אני מבקש לך שיהיה לי, אבל תודה רבה, אני יודע שזה מה שטוב לי, תודה רבה לך. סיפר פעם הרב בידרמן על אחד מיקירי ירושלים, שהיה לו קשה מאוד ללכת, אז הוא היה צריך להגיע ממקום למקום, והזמינו לו מונית, הבן שלו. רק שלבית היו שני פתחים, אחד ברחוב הזה ואחד ברחוב הזה, והיה כל הזמן טעות, המונית הגיעה לפתח השני, והם מחכים כאן, עד שהם תפסו, התחילו לרוץ מסביב לבניין, איפה שהמונית נמצאת, ואז הנהג תפס את הטעות ונסע לשם, וכך הלוך וחזור. והם רצים, הוא בקושי יכול ללכת, הבן כבר לחוץ, כי אבא שלו באמת קשה לו, הוא רץ מקדימה, הפעם אחת בטעות הסתכל אחורה, ופתאום הוא ראה את האבא רץ בשמחה, כמעט קופץ. אז שאלתו, אבא, מה אתה כל כך קופץ? מה אתה כל כך שמח? אמר לו, מה פירוש? אתה חושב שהנהג מחליט שאני ארוץ או לא ארוץ? זה הקדוש ברוך הוא מחליט, הוא רוצה ממני את זה. אם הוא רוצה ממני את זה, סימן, זה הרצון שלו עכשיו שאני ערוץ, אם אני עושה את הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה לטובתי, אני שמח. וכמובן להבין שהכל לטובה, כל מה שקורה אצלנו, הכל זה לטובה, כמו הסיפור המפורסם עם רבי עקיבא, יצא לאיזה מקום, הגיע לעיר, היה לו נר, היה לו חמור, היה לו תרנגול שהיה שעון מעורר שלו, לא מצא מקום לגור בעיר, לא נתנו לו, לא הסכימו לתת לו באף מקום. כל דאביד רחמנא לטב אביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא זה לטובה. טוב, לא היה לו ברירה, יצא מהעיר והלך לישון ביער, והנה באה רוח ומחבא לו את הנר. זהו, אין לו נר עכשיו בכל חושך, ופתאום בא שועל ואוכל לו את התרנגול. ובא זאב ואוכל לו את החמור. הכל לקחו לו, כבר אין לו שום דבר, אין לו מקום לישון, אין לו חמור, אין לו תרנגול, אין לו נר, שום דבר. ואז מתברר שבאותו לילה באו אויבים על העיר, הרגו שם את כולם, טבח גדול, מה שלא נתנו לו לישון בעיר, זה מה שהציל אותו. זה שחיבו לו את הנר, הם היו רואים את האור ביער, היו מגיעים אליו, היו שומעים את התרנגול, היו תופסים אותו, אם היו שומעים את החמור נוער, היו תופסים אותו, הכל היה לטובה. רק צריך לדעת מזה, אפילו שאתה לא מבין שזה לטובה, אתה צריך לדעת שהכל זה לטובה. אז יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, שנדע להפנים את כל המסרים האלה, ולחיות את החיים בצורה הרבה הרבה יותר קלה, וגם אם אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא זה שמסובב כל הסיבות, אבל תנסה ותבדוק עם הטכניקה הזאת, כל הזמן להיות שמח, להגיד טוב, מה שקורה לי זה טוב, אני מוותר לאחרים, אני לא מקנה באחרים, אני מבין שהשני הוא רק שליח, הוא לא פוגע בי שום דבר, אפשר לעבור ככה את החיים בצורה הרבה הרבה יותר חלקה וטובה. עד כאן לעכשיו, ובעזרת השם נתראה בשיחה הבאה.